רבי יהושע בן לוי היה ארץ ישראל. זאת אומרת שרבי יהושע בן לוי שואל את אליהו הנביא האם יש לו חלק לעולם הבא, ואליהו הנביא משאיר אותו בספק. כן, נכון, שתי מאות. נכון. על כל פנים, רבי יהושע בן לוי נמצא, אם כן, לפי זה בלחץ. והדבר הזה תמוע בעינינו, שהרי רבי יהושע בן לוי הוא לא סתם בן אדם, הוא אחד מגדולי הצדיקים שבכל הדורות. ופתאום אנחנו אומרים שאולי הוא לא מגיע לחיי עולם הבא, אז אם הוא לא מגיע, אז מה יהיה איתנו? קשה. יש במסכת ברכות, דף דלת עמוד ב', אמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. כן? איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. ורבי יהושע בן לוי אמר, תפילות באמצע תקנום. כן? יש פה מחלוקת. כן, כדי להבין את זה עד הסוף, נצייר את זה על הלוח. על מה שנשאר ממנו. שהרי החליטו האורחים שאסור שיהיה רקע מזהיר מאחורי המרצה באינטרנט, כי אז לא רואים את הפנים שלו. הנה, אתם רואים באינטרנט, לא רואים טוב. ואני פה, רואים מצוין. אז בקיצור, לפי רבי יהושע בן לוי, ולפי רבי יוחנן, בבוקר אדם קורא את שמה, אחרי זה מתפלל תפילת שחרית, אחר כך תפילת מנחה, אחר כך קורא את שמה של ערבית, ואחרי זה מתפלל ערבית. כך שיש שמה, תפילה, תפילה, שמה, תפילה. זה לפי רבי יוחנן. רבי יוחנן. מה התוצאה? התוצאה היא שפה אדם מברך ברכת גאל ישראל, ברוך אתה השם גאל ישראל, ואז הוא מתפלל. גם פה, גאל ישראל, הוא מתפלל. הוא סומך גאולה לתפילה, לא רק בשחרית, אלא גם בערבית. ואילו רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנום. הוא לא מסכים לזה. הוא אומר, צריך אדם לקרוא את שמה בבוקר, אחרי זה להתפלל שחרית, אחרי זה מנחה, אחרי זה תפילת 18 של ערבית, ורק אחר כך קריאת שמה. ואז יוצא שהתפילות, שלושת התפילות סמוכות זה לזו, והן באמצע בין שתי קריאות שמה. אבל הוא לא סומך גאולה לתפילה בערבית. ואז רבי יוחנן אומר לנו משפט קשה. במקום שרבי יוחנן יאמר, אמר רבי יוחנן סומך אדם גאולה לתפילה בערבית, או הלכה סומך אדם תפילה, גאולה לתפילה בערבית, רבי יוחנן מתחיל לתת גם שיפוט ערכי. אומר, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. יוצא לפי זה, שלפי רבי יוחנן, מה עם העולם הבא של רבי יהושע בן לוי? הלך כפות. פייפן בלעז. נכון? אין עולם הבא לרבי יהושע בן לוי. מה? רק רגע, זה התשובה. אבל קודם כל, לכאורה, מה העולם הבא של רבי יהושע בן לוי? מה קרה? מה אתה רוצה? דפים? הנה, יש דפים. דפים. ודאי, ודאי, אין בה. כלומר, לפי רבי יהושע בן לוי, כלומר, לפי רבי יוחנן, רבי יהושע בן לוי, ספק גדול מה יהיה מהעולם הבא שלו. על רקע זה, ניתן להבין את שאלתו של רבי יהושע בן לוי לאליהו הנביא. הוא אומר, אתנה לעלמא דעתי. כלומר, רבי יוחנן הצליח לזרוק אותי מהעולם הבא או לא? זו השאלה. עכשיו צריך להבין קצת יותר לעומק. למה זה כזה עקרוני, המחלוקת הזאת? רק בגלל שאחד מקדים קריאת שמה, והשני מאחר קריאת שמה, אז זהו כבר הלך עולם הבא. חשדנו שעולם הבא זה תלוי בדברים קצת יותר רציניים, כן? בשחיתות מוסרית או בעלייה מוסרית. קשה לומר שרבי יהושע בן לוי הוא לא אדם גדול. עכשיו צריך להבין גם בכלל מה רוצה רבי יוחנן. בכלל מה היסוד של כל המחלוקת ההיא? אמנם זה לא הנושא של השיעור, כי הנושא של השיעור זה פרק חלק. אבל פה מוכרחים לעשות איזשהו עיקוף דרך מסכת ברכות. בעצם, מה זה ברכת גאל ישראל? ברוך אתה השם, גאל ישראל. זה מתייחס לאיזשהו מאורע של העבר. איזה מאורע של העבר אנחנו מתכוונים אליו כשאנחנו רואים גאל ישראל? יציאת מצרים. לכאורה, אם כן מספיק להזכיר את המאורע הזה, פעם אחת ביום. משום מה אנחנו פעמיים ביום, גם בשחרית וגם בערבית, מזכירים
את זה שיצאנו ממצרים, שהשם גאל את עם ישראל. וזאת למה? זאת משום, כך אומר רבי עקיבא איגר, משום שבאיזה שעה הייתה גאולת מצרים? באיזה שעה של היום? חצות היום יצאו? הגמרא, דנה, יש סתירה בין שני פסוקים בתורה. יש סתירה, יש מחלוקת בתורה עצמה. כי כתוב, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל. אז אם כן, זה היה ביום. מצד שני כתוב, כי בחיפזון הוציאך השם אלוהיך ממצרים, לילה. הגמרא שואלת, וכי בלילה יצאו, והלא לא יצאו אלא ביום, שנאמר, ממחורת הפסח יצאו בני ישראל. אומרת הגמרא, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. זאת אומרת שיש לנו שני מרכיבים של גאולה. יש לנו גאולה שהיא התחלתא דגאולה, ויש לנו גאולה נטו, גאולה פרופר. אז הגאולה של שחרית היא הגאולה השלימה יותר, הגאולה של ערבית זה מין התחלה של גאולה. כן? תחליף של גאולה. משהו מעין גאולה. גאולה בונזו.
כן? זה התחלה של המשך,
אז זה כן גאולה. אז השאלה היא ככה. לפני מי אני מתפלל? כשאני אומר, ברוך אתה השם גל ישראל, ומיד אני מתחיל להתפלל, זה סימן שאני מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי אותה גאולה. השאלה היא, האם אני יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי, התחלת דגאולה או לא? כלומר, רבי יוחנן אומר, אם אתה בן העולם הבא, אז זה סימן שאתה תכיר את הקדוש ברוך הוא גם בהתחלת. ואילו רבי יהושע בן לוי אומר, לא, כשזה רק התחלה אני עדיין בספק. אולי זה רק התחלה ולא סוף. אולי לא יהיה סוף להתחלה הזאת. כלומר, כשרבי יהושע בן לוי רואה תהליך של גאולה שרק מתחיל, הוא עוד לא מסוגל לקרוא על זה שם שמיים. כי הוא אומר, זה רק מתחיל, אולי זה ייקשל בסוף. ורבי יוחנן אומר, לא, כשזה מתחיל אני כבר רואה שזה ההתחלה של הסוף. כלומר, זה השאלה ככה. האם להסתכל על התחלת הגאולה ולומר, זו רק התחלה? או לומר, זה התחלה, אם כן זה התחלה של הסוף. כן? השאלה אם אתה צריך לראות יותר מזה. כלומר, יש אנשים שהם רואים בהתחלה כבר את מה שיהיה. ויש אנשים שכשיש התחלה הם לא רואים מה שיהיה.
זה לקוות, זה לא באמת לראות את מה שקורה.
השאלה מאיפה אתה בא. אז זה בדיוק ההבדל בין אדם שהוא בן העולם הבא ומי שיש לו חלק לעולם הבא. זה שני סוגי אנשים שונים. אין מי שמסתפק בשאלה אם יש לרבי יהושע בן לוי חלק לעולם הבא או לא. ברור שיש לו חלק לעולם הבא. אדם כמו רבי יהושע בן לוי, הגמרא אומרת שהוא אחד מהאנשים שנכנסו לגן עדן עוד בחייהם. אז ברור שרבי יהושע בן לוי יש לו חלק לעולם הבא. אבל הוא לא בן העולם הבא. מה ההבדל? בן העולם הבא זה אדם שהוא אזרח העולם הבא. אז מה הוא עושה בעולם הזה? כן, הוא תייר, הוא מטייל פה, הוא בדרך, אבל הבית שלו, הכתובת שלו, בתעודת זהות שלו כתוב, תושב העולם הבא. לעומת זה, יש אנשים שהם בני העולם הזה. אז הם מרגישים טוב פה, הם מרגישים בבית פה. אבל שואלים את עצמם, תגידו, אבל אחרי העולם הזה מה יהיה? אל תדאג, סידרנו לך, יש לך חלק לעולם הבא. אומנם זה לא המקום הטבעי שלך, אתה לא מרגיש שייכות אמיתית לשם, אבל סידרנו לך שבפנסיה יש לך חלק לעולם הבא. אז זה מה שאומר רבי יוחנן. אם אדם הוא בן העולם הבא, כשהמאורעות של העתיד מתחילים להתרחש, הוא יודע לזהות בוודאות האם זה באמת הסוף או לא. כי הוא שייך לעתיד בטבעו. אז יש לו ריח. הוא אומר, כן, זהו, זה התחיל. לעומת זה אדם, שהוא מרגיש טוב בעולם הזה, הוא רואה את ההתחלה של הגאולה, הוא עוד לא יודע האם זה באמת גאולה או לא, כי הוא לא שייך לעתיד. על אמונה אחרת. זה בעצם מה שקרה לחפץ חיים. החפץ חיים, כשהייתה הצהרת בלפור, אז הוא אמר, העניין התחיל. כך הוא אמר. העניין התחיל כבר. וגם הוא אמר לבנו, דוס איז דוס. זהו זה. דוס זה דוס. כן. זהו זה. כן. מה?
הובא שיש את האל הגדול הגיבור והנורא, ויש מישהו שאל להיב גבורותיו.
נכון.
אתה צריך להסתכל מהעיניים שלך, מהעיניים של האדם,
נכון.
מהעיניים של הקדוש ברוך הוא.
תלוי, אם יש לך עיניים של הקדוש ברוך הוא, אז אתה יכול להסתכל בעיניים של הקדוש ברוך הוא. ויש סיפור בגמרא במסכת תענית דף כ"ב. סיפור דומה. על רב סלה חסידה. רבי סלה החסיד. רב סלה חסידה הווה קאי בשוקה דבלפת. הוא היה רגיל ללכת בשוק ברחוב של מקום שקוראים לו בלפת. כן? לא קשור בכלל לעיר באירלנד. כן, בלפסט, משהו אחר. אבל הוא היה הולך בבלפת, וכתוב שאליהו הנביא מתגלה אליו בשוק. זה באמת אדם גדול מאוד, שהוא זוכה לגילוי אליהו ברחוב. וככה כתוב בגמרא בתענית, הוא שאל את אליהו הנביא, תגיד, יש פה בר עלמא דעתה? יש פה בן העולם הבא? אמר לו אליהו, לא. את מי הוא כלל בזה? גם את רבי סלה בעצמו. כן? זה באמת בסה גדולה. אתה שואל את אליהו, יש פה בין העולם הבא? אתה מצפה שיגיד כן, ודאי אתה. לא, אין פה. בסוף אומר לו, אתה רואה שני אלה שנכנסו לרחוב עכשיו, הם בני העולם הבא. מה עושה רבי סלה חסידה?
שואל אותם.
רץ אליהם, ושואל אותם, מה מעשיכם? כלומר, במה אתם עוסקים בחיים? והם אומרים לו, מה?
אלה בתחנים.
ואז הם ענו לו, אנחנו בתחנים. ואנחנו בדרנים מסתובבים מעיר לעיר, רואים אנשים עצובים, מסמכים אותם. מסקנה, מי שיש לו חוש הומור, סימן שהוא בן העולם הבא. כי או שהוא ציני, ואז זה אדם רשע, איך אפשר לצחוק בעולם הזה? תפתח את העיתון ותגיד לי אם אפשר לצחוק. אי אפשר, העולם רע. אבל אתה יכול לצחוק בגלל מה שאתה רואה שעתיד להיות. לפי העיקרון שצוחק, מי שצוחק אחרון, שנאמר ותשחק, ליום אחרון. זאת אומרת, יש מי שרואה את העתיד, והעתיד מרהיב, ולכן הוא יכול לצחוק. לכן אותם האנשים שהיו בני העולם הבא, לא בעלי עולם הבא, כי זה כולם, אבל בני העולם הבא, הם היו אנשים מיוחדים שיכלו להצחיק את שאר בני האדם. כן? זאת אומרת, זה שאלה, מי מצחיק אותך כשאת עצובה? והם היו, התשובה היא, בני העולם הבא. עכשיו, אז עכשיו אנחנו שוב חוזרים פה למנטליות המיוחדת של רבי יהושע בן לוי בסוגיה שלנו, כן. כן, זאת אמירה ערכית, אבל יכול להיות שזה עניין של שורש נשמה לפי זה. כלומר, זה לא אשמתו. יש אדם ששורש הנשמה שלו זה שהוא בן העולם הבא, ולכן הוא רואה דברים שאחר לא רואה. יש אדם שהוא לא בן העולם הבא. אז רבי יוחנן לא אומר, הלכה סומך אדם לגאולה לתפילה. כי הרבי יוחנן לא יכול לחייב אותך להיות בעל שורש נשמה מסוים. רבי יוחנן אומר, אם אתה בן העולם הבא, הספונטנית אתה תסמוך גאולה לתפילה בערבית. נכון. זה מה שהוא אומר לרבי יוחנן, אין לך שורש נשמה כזה. בסדר? עכשיו אנחנו רואים, מה?
אני מצטער על שני המוראים האלה. אבל אם יודעים שבתהילים, בי"ט וכ"ף,
אתה צודק, מי אמר את זה? לא, רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא זה שלמד מהסמיכות הזאת שסומכים גאולה לתפילה. אבל זה לגבי שחרית. אבל מה לגבי ערבית? זה לדעת רבי יוחנן. תסתכל, כל מה שאתה אומר זה מהסוגיה במסכת ברכות דף דלת, כדי להסביר את דעת רבי יוחנן. כן, בבקשה. לא, אז יגיד זה ספק. כן, זה כמו שהרבה פעמים אפשר לשמוע. יש מרבנים, מהרבנים החרדים שאמרו שייתכן שמדינת ישראל היא התחלתה דגאולה, אבל אין ודאות בכך. כלומר, הרבה פעמים יש טענה כזאת, אפשר לשמוע, מאיכן לכם הביטחון הזה? איך אתם יודעים בוודאות שזו גאולה? כן? כלומר, יש איזו העלאה על נס של הספק. כן, יש למשל ספר נפלא שנקרא ספר התודעה, מכירים?
כן.
כן, מי כתב? רבי אליהו קיטוב. שמתם, זה על כל מועדי השנה, שמתם לב שמה שאין כלום על יום העצמאות ויום ירושלים? כלום, שום... רגע, שם בספר יש שום כלום, שום דבר. אבל, זה לא שרבי אליהו קיטוב לא כתב, הוא כתב, אבל אמרו לו לא להכניס את זה. עכשיו, זה בכל זאת יצא בתור חוברת קטנה, שנקראת בשם כבשי דרחמנה. כן? ושם, בחוברת הזאת, יש כל מה שהרב אליהו קיטוב רצה להכניס לתוך הספר שלו ולא הכניס. מה כתוב שם בספר הזה? כתוב, מצד אחד זה נפלא מה שקורה, מצד שני זה נורא מה שקורה. אז מי יודע מה זה? זה כבשי דרחמנה. זה מה שהוא כותב. כלומר, יש איזו אידיאליזציה של הספק, של אי-הוודאות. כן, דברים שהשם הסתיר. קו שזה כאן הסתיר, רחמנה הקדוש ברוך הוא. כן.
אם רבי
יהושע
נגיד
הוא
אישיות
כזה,
אז מה אכפת לו? זאת אומרת, הוא עושה טיפוס כזה, מה הוא
צריך
לחשוב אחרת ממה
שהוא? לא, הוא לא יכול לחשוב אחרת.
לא, אז איך הוא מצפה לשאול שאלה? למה הוא מצפה?
עכשיו בואו נראה את מה השאלה שלו. יש אדם שהוא בן העולם הבא. אדם שהוא בן העולם הבא, האם הוא היה שואל את אליהו הנביא, אם הייתה לו הזדמנות לפגוש את אליהו הנביא, הוא היה שואל אותו אם יש לי חלק לעולם הבא? לא שואל דבר כזה. זה בכלל, הרי זה מובן מאליו. זה פשיטה שבפשיטה, שאלות כאלה בכלל לא שואלים. אבל אדם כמו רבי יהושע בן לוי, הוא אדם דתי. כאדם דתי, מה דאגתו? חיי העולם הבא. לכן השאלה הפרטית לגבי גורלו האישי, היא זו שמטרידה אותו כשהוא פוגש את אליהו. שימו לב איך זה כתוב כאן. כן, רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו, דאבה קיימי הפיתחה דימרתה דרבי שמעון בר יוחאי, אמר לי, אתנה לעלמא דעתה, אני מגיע לעולם הבא? אמר לי, אם ירצה אדון הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, שניים ראיתי וכל שלושה שמעתי. אמר לי, אחר כך הוא שואל אותו, אימת אתם משיח? מתי יבוא המשיח? כלומר, השאלה הנוגעת לכלל, היא באה במקום שני. בעוד שהשאלה הנוגעת לגורלו הפרטי, באה במקום ראשון. מה? איך? למה? כי רבי יהושע בן לוי יודע שמשיח יבוא. הוא לא יודע אם יש לו חלק לעולם הבא. לכן השאלה מתי יבוא המשיח היא שאלה משנית. הקודם כל מה יהיה איתי? בסדר? קצת אגואיסטי. זה אגואיזם דתי קום לזה. כן. לא, חלק, כלומר, אתנה. כלומר, איך אני, לכן, האם אני בא? לא, הוא לא יכול לדעת. הוא יודע שהוא שואל. מה אתה אומר? כן, אבל רק שזה גאולה שלמה. כן, אבל רבי יהושע בן לוי הוא לא סומר גאולה לתפילה בערבית. רק בשחרית. ודאי זה רעיון כלי, סוואט. כיוון שהוא לא סומך גאולה לתפילה בערבית, אז הוא שואל את עצמו אם יש לו חלק לעולם הבא. ברור? כלומר, מה המצב שלו בעולם הבא? רבי יוחנן היה שואל קודם כל מתי יבוא המשיח, ב' הוא לא היה שואל אם הוא בא לעולם הבא בכלל. מה? לא, יש לו ציפייה, הוא רוצה לדעת מתי זה. ברור? כלומר, רבי יוחנן מעולם לא היה שואל את השאלה הראשונה. כלומר, רבי יוחנן הוא אדם לאומי, בעוד שרבי יהושע בן לוי הוא אדם דתי. אתם רואים את ההפרש המהותי שיש פה. הפרש תהומי. זה לא חזוניש, החפץ חיים. מפורסם, לא יודע. טוב. אז הוא אמר לי, אימת אתם משיח, מתי יבוא המשיח? אמר לי, זיל שיילה לדידה. לך תשאל אותו בעצמך. כלומר, טוב, כמובן שלא שהוא שלח אותו למישהו וכו'. אלא הכוונה, תתבונן בעצמך במדרגת המשיח. ואיך יתיב, איכן הוא יושב. אז עונה לו, הפתחה דקרתה, על פתח העיר. תסתכלו בהגאות הגרא, אתם רואים פה מצד שמאל למעלה, כתוב, הפתחה דקרתה, נמחה כתבה דקרתה ונרשם בצידו דרומי. כלומר, הגרסה של הגרא על פתח רומי. כמה הייתה גם גרסתו של הרמב"ן. הרמב"ן מסביר בוויכוח ברצלונה מדוע המשיח יושב על פתח רומא. למה הוא פה יושב דווקא שם? הוא מחכה לפקודה להחריבה. הדבר ראשון שצריך לעשות זה להחריב את רומא. אז הוא אומר, לכן הוא יושב שם. המהר"ל מסביר קצת אחרת. הוא אומר, המלכות המשיחית צומחת ממלכות רומא. זה צומח מזה. בדיוק כמו שמשה גדל בבית פרעו. אותו דבר, הגאולה מתחילה מאירופה. כלומר, אי אפשר להקים מדינה בלי הבנה במדעי המדינה. ואיפה לומדים מדעי המדינה? ברומא. דבר מאוד מעניין לראות, שבמאה ה-19 הייתה התעוררות גדולה בעם ישראל ליישוב ארץ ישראל. איך קראו להתעוררות הזאת? חובבי ציון, נכון? חיבת ציון, תנועת חיבת ציון של חובבי ציון. הם הקימו מושבות בארץ, את פתח תקווה, את ראש פינה, וכדומה מהמקומות האלה. וגם היה סיוע של כמה יהודים טובים במערב אירופה, ברון רוטשילד ושרל נטר וכו', הקימו את מקווה ישראל ועוד כמה מושבות. אבל אף אחד לא חשב אז במונחים מדיניים פוליטיים. כלומר, אף אחד לא חשב שצריך להקים מדינה ולהיכנס לפוליטיקה הבינלאומית לצורך זה. מי באמת כן חשב בכיוון כזה? הרצל, שדווקא גדל שלו בבית המדרש, והיה בין טיפוחיה של התרבות המערבית במטבה. כלומר, זה אותו עיקרון. אתה רוצה לבנות את המדינה, לך בפתח של רומא. שם ילמדו אותך איך בונים מדינה. בסדר? כמו שגם משה גדל בבית פרעו. כי בבית פרעו לומדים מדעי המדינה. אז אם כן, איך היטיב? הפיתחה דרומה, דרומי. ומה היא סימנה? איך אני אכיר בו? איך אני ידע שזהו? יטיב בעיני עניי סובלי חולאים. הוא יושב בין העניים סובלי חולאים. זה המקום שהוא מצא לו? למה הוא שם? כי גם הוא עני וחולה. אבל למה המשיח צריך להיות עני וחולה? מתי אדם הוא עני וחולה? אגב, טוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה. בגלל שהוא במצב על הפנים. כלומר, כל זמן שאין גאולה, אז המשיח סובל ועני, זה פשוט מאוד. כן? זה דבר פשוט ביותר. כלומר, הוא לא מסכים עם המצב של העולם. איך אומרים? אני חולה מזה. מה זאת אומרת אני חולה מזה? אני לא משלים עם המציאות. העולם כפי שהוא לא מוצא חן בעיניי. זה נקרא יטיב בני עניי סובלי חולאים. וכולן שרו ואסירה בחד זבנה. כולם פותחים וסוגרים את התחבושות שלהם בבת אחת. כלומר, העניים יש להם כמה תחבושות, אז הוא פותח את כל התחבושות, מנקה את הפצע, שם משחה, סוגר. ואי הוא שר אחד ואסיר אחד. הוא פותח אחד וסוגר אחד. כלומר, הוא לא פותח את כל התחבושות, רק תחבושת אחת, שם משחה, סוגר, פותח את השנייה, שם משחה, סוגר. אמר, דילמה מבעינה, דילה יעקב. אולי יצטרכו אותי שלא יתעכב. מה פירוש הדבר? יש זמנים, מה שנקרא שעות כושר. איזשהו, אפשר לומר, מערך מסוים של נתונים, שמאפשר לגאולה להגיע. אז צריך לא לפספס הזדמנויות. קוראים לזה חלונות הזדמנויות. כלומר, הוא עומד בהיקון לגאול על המקום. לכן, גם אם נגיד הוא יצטרך עכשיו לסגור את כל התחבושות, הזמן יעבור, כבר לא יוכל לגאול. בסדר? כן. לא. לא. כל זה זה מחזה, זה רעיון. כן, דבר, אם נשמת המשיח, אני יודע מה. כשהוא ייוולד, הוא צריך קודם כל להיוולד. לא, כשייוולד יבוא לפה. כן. צריך ללמוד מהתרבות המערבית. לך תדע, בדיוק, אם הוא לא נולד אולי, אולי הוא נולד. יש כל מיני אנשים שמשוכנעים שהוא נולד. ואפילו שזה הם. כן. פגשתי כמה כאלה. כן, פגשתי. אנשים שמשוכנעים שהם המשיח. יש בעיה שיש כמה כאלה. מה? כן, יש המשיח אחד, משיח שתיים, שלוש. כן. משך תורן. עזל לגבי, הלך אצלו, אמר לי, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, שלום עליך בר לוי, בן לוי. אמר לי, למה אתה תמר, מתי כבודו בא? אמר לי, היום. אמר לי, בא היום. אתה לגבי אליהו, הוא הלך לאליהו. אמר לי, מה אמר לך? אמר לי, שלום עליך בר לוי. זה מה שהוא אמר לי. אמר לי, אבטחך לך ולאבוך לעלמה דעתי. הבטיח לך ולאביך את העולם הבא. כלומר, פתאום, כלומר, רבי יהושע בן לוי לא ידע שזה מה שהוא הולך לבקש. כי רבי יהושע בן לוי לא שאל את זה את המשיח. אבל המשיח מנדב לו את התשובה. אמר לי, שקורי כשקר בי. אז הוא אמר לו, אם כן, הוא משקר לי. כלומר, פתאום, אם המשיח נותן לו אינפורמציה לגבי העולם הבא, אז רבי יהושע בן לוי מתחיל להתעניין לגבי שקרותו של תאריך הגאולה. כי אז אם זה לא נכון מה שאמר המשיח בעניין הגאולה, אז זה גם לא נכון מה שהוא אמר לו על העולם הבא. אתם רואים, הדאגה האישית של רבי יהושע בן לוי שוב צפה על פני השטח. כן, שקור שקר בי, הוא משקר לי. למה? דאמר לי, היום אתנה ולעתה, כי הוא אמר לי, היום אני בא והוא לא בא. כן, אתם רואים את הדאגה העצומה של רבי יהושע בן לוי, הדאגה הדתית. מה יהיה עם העולם הבא שלי? אמר לי, אחי אמר לה, זה מה שהוא התכוון להגיד לך. היום, אם בקולו, תשמעו. זה הכוונה. כלומר, אין הכוונה, הוא התכוון לפסוק. היום בקולו תשמעו. זאת אומרת, יש פוטנציאל להביא את המשיח היום, אם בקולו תשמעו. אז, אגב, מה זה הקול הזה שצריך לשמוע לו? לחזור בתשובה, אתה אומר, אה? לרבנים, אה? אני לא מבין מה ש... מה? אבל אפשר, אם תעשה תשובה, להביא אותה, נכון? אבל איזה תשובה? תסתכלו למשל בפרשת הניצבים, בדברים פרק למד, נכון? והיה, כאשר יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, אשר נתתי לפניך, ואשב אותה לבביך, בכל הגויים אשר הביכך השם אלוהיך שמה, ושבת, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, שוב אתם רואים אותו ביטוי, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה הקול הזה שצריך לשמוע לו בפרשת ניצבים? כי הרי זה אותו, תורה ומצוות, כן? יש לי בעיה עם מה שאתה אומר. כי בפסוק ב' כתוב, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, בכל לבבך ובכל נפשך. פסוק ח', שזה אם כן, שישה פסוקים יותר מאוחר, כתוב, ואתה תשוב, ושמעת בקול השם ועשית כל מצוותיו. אז אני לא מבין. אם בפסוק ב' כבר כתוב שקיימתי את המצוות, אז מה פסוק ח' מוסיף?
אז שמעת בקולו זה לבוא לארץ.
אבל ברור ושמעת בקולו זה לא קיום המצוות. אלא אז מה זה? אתה אומר לבוא לארץ. זאת מיניין לך, כי אתה ציוני, קיבלת מזכורת מהסוכנות. לא. כן, הנה מה טוב ומניין. כן. כן. אלא, זה פשוט, פסוק ג' זה כתוב מפורש. ושב השם את שבותיך. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא ישוב יחד איתך. איך? ושב וקיבצך מכל העמים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. אם יהין ידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם יקחך, והביאך אל הארץ, השם אלוהיך אל הארץ אשר ישוב אבותיך, וירשת, ויטיבך, וירבך מאבותיך, ויחד לבבינו אל אהבה ויראת שמך. לא, זה כבר בברכה, בתפילה לשלום המדינה. אבל, זאת אומרת, אתה רואה שהכתוב בעצמו אומר, שבשבת את השם אלוהיך ושמעת בקולו, זה לכל שקורא לך לחזור לארץ. לכן אומר לו אליהו הנביא, והיום אם בקולו תשמעו, מה זה אם בקולו תשמעו? אם תשמעו לקול שאומר לכם לעלות לארץ, אז באמת הוא יבוא. מובן? מה בא?
בגלל שהפסוקים אחר כך אומרים שצריך לחזור לארץ, זה קורא לקולו?
נכון, נכון. במיוחד שאחר כך יש עוד פסוק שאומר, צריך גם לקיים מצוות. משמע שאתה עכשיו, זה לא היה זה. זה הפירוש, אגב, של רשי. רשי אומר את זה במפורש. מה זה ושב השם לשבותיך? שהשכינה חוזרת עם ישראל. כן. למה? היו כמה פעמים שניסו. לא התאפשר, נכון. זה הקדוש ברוך הוא לא רצה.
כלומר, זה לא כל יום, זה היום...
היום שבו הכל קורה, אסר לשוב. כן. ומתי הכל קורה? כשהשם קורה. לא, היום בקולו. זאת אומרת, אם כשהקדוש ברוך הוא קורא לך לחזור, אתה חוזר, אז באמת זה יעבור.
הוא לא קורה בכל יום.
הוא לא קורה בכל יום, נכון.
כן.
נכון. למה? פה זה כתוב. לא, השלב השני הוא כתוב אחרי הגאולה. בין פסוק ב' לפסוק ח', יש כל שורת הפסוקים שמדברת על הגאולה. לא, זה בדיוק מה שאני מסביר לך. הגאולה היא באה בגלל שעם ישראל מתעורר לחזור לארץ. אחרי שהוא חוזר לארץ, אחרי שהוא כובש את כל ארץ ישראל, אחרי שהוא מקים לעצמו תעשייה לתפארת, אז מגיע הזמן שיבואו כולם למכון מאיר. מובן? זה שלב שני. זה אחרי הגאולה.
אז אני חושב את השאלה, למה שבן אדם שחי בארץ, אומרת, אז איזה אינטרס יש לנו לעשות
אותם
שני,
האם אנחנו עושים דברים בגלל שהם כדאיים, בגלל שיש לנו אינטרס, או בגלל שהם ערך? זהו, אז מה אכפת לך? בכלל, זה כלל גדול. האם זה כדאי להיות אידיאליסט? מה אתה אומר? זאת שאלה שהאידיאליסט לא שואל. כן? אידיאליסט לא שואל אם זה כדאי. אז אם לא, אז הוא לא אידיאליסט. טוב, בואו נתקדם.
אבל יש אנשים שאומרים שהגאולה תבוא.
זה נפלא, אנשים שאומרים שהגאולה תבוא, אני מת על זה. זה כמו אדם שבאמצע היום אומר מתי תזרח השמש. כן? כלומר, אם יבואו יותר יהודים להתיישב בכל מקום, ישפך פחות דם של יהודים.
לא, שיבואו, הם יבואו...
אם יותר אנשים ישתמטו מלשרת בצבא, ישפך יותר דם, זה נכון. אתה צודק. כן. כלומר, כשחוטאים צריך לחזור בתשובה ביחס לחטא. אם החטא זה שאתה מוסר את הארץ בידי גויים, אז התשובה זה לא למסור את הארץ בידי גויים. זה לא להגיד יותר תהילים. מבין? מה אתה אומר? פעם שאלו את הרב ציודה קוק, מתי יבוא המשיח? ואז הוא אמר, הוא כבר קצת בא. הוא כבר קצת בא. כן, הרי למדנו מאבותינו שיש שני שלבים בגאולה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שמשיח בן יוסף זה בעצם כל המאפיינים שלו זה מדינת ישראל, כך שאנחנו היום בתקופה משיחית מהבחינה הזאת. כן. המשיח הוא מלך, הוא מלך ישראל, אבל הוא תוצר של תקופה. זה לא איזה פוקוס יורד מהשמיים. אז אתה יודע, הנוצרים הם כל כך לא מאמינים שהאדם מסוגל להיגאל, שהם הפכו את המשיח לאלוה. רק האלוה יכול לגאול. ואילו תורת משה אומרת שהמשיח זה בן אדם. כלומר, האדם גואל את עצמו. ולכן, כדי שהמשיח יצליח, הוא צריך להיות ניסה על כנפיה של תקופה שעוזרת לו.
אז אפשר גם להגיד שכשזה משיח יש תקופים אחרים של מדינת ישראל, אז יכול להיות
שזה... משיח בן יוסף. משיח בן יוסף.
אה? אז
זה בכלל לא אותה פונקציה. משיח בן יוסף, הוא מקים את המדינה, הוא נלחם מלחמות ישראל, הוא בונה את התעשייה ואת הכלכלה ואת התרבות. כל זה, זה משיח בן יוסף.
וזה לא טעות, זאת אומרת, לא צריך להיות איזה חלק
דתיים לא מסוגלים לזה. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לקבוצת רבנים, אני מבקש מכם להקים את מדינת ישראל. מה היו עושים הרבנים? היו עושים ועדה. ובוועדה היו דנים כיצד אפשר להקים מדינה באופן שזה יתאים לדרישות של ההלכה. איך אפשר להקים צבא שיוכל לשמור שבת ולאכול כשר ומשטרה וכל סידורי הביטחון וכל הדברים האלה, כל מה שצריך כדי שמדינה תתפקד לפי הדרישות של ההלכה. אחרי חודשיים של עבודה או שישה חודשים של עבודה, הם היו מגיעים למסקנה שאומנם אפשר על פי הדחק לצאת ידי חובה של כל מיני דרישות, אבל למה להסתמך על דוחק? בינתיים כדאי לדחות את הדבר הזה עד שימצא פתרון יותר טוב, כי שב ואל תעשה עדיף. מה עשה ריבונו של עולם שריחם על עמו ישראל? הוא שלח את בן גוריון עבדו, שלא אכפת לו אם הצבא יילחם בשבת או לא יילחם בשבת, אם יאכלו כשר או לא יאכלו כשר, כל הדברים האלה לא אכפת לו. הדבר אחד מעניין אותו, הוא רוצה להקים מדינה, ואת זה הוא עשה. בסדר? משה בן דוד, אני מקווה שהוא לא, יהיה לו מאפיינים יותר אלוהיים. הוא לא צריך מאפיינים דתיים. הדתיות זה סוג של הקטנה של האלוהיות, שיכולנו לסבול במהלך הדורות, בגלל שהיינו בגלות. ואז עם ישראל תפקד כדת, במקום לתפקד כאומה.
אבל יש עניין שלא למה, המשיח לא יהיה בן אדם שמניח תפילין?
ודאי שהוא יניח תפילין, איזה שאלה? השאלה, למה הוא יניח תפילין? האם הוא יניח תפילין מסיבות דתיות או מסיבות אלוהיות? עוד השאלה, כן?
מי זה אחד שאיזה שיושב?
מה?
מי זה שיושב שלום? איזה זה?
בן יוסף כמובן. בן יוסף. מה זה?
אז סליחה, כל הדברים שאתה אומר למשל בן יוסף, איפה זה מופיע? שהוא יבנה מדינה וכל זה? זה נראה את התפקיד של המשיח האמיתי. לא דווקא משיח בן יוסף.
הוא לא אמיתי? משיח בן יוסף? לא מבין.
אנחנו אומרים... מי יבנה את המדינה? משיח בן יוסף או משיח בן דוד?
בן יוסף כמובן, איזה שאלה.
אבל השלטון זה בן דוד.
מי אמר לך?
לפחות רמב״ם לא מביא שם את העניין הזה, אלא מביא, יבוא, יבנה בית המקדש, יאסוף את ה...
בית המקדש?
לכם באויבים.
נכון. אז מה? אז זה סותר, אתה אומר. שאלה זו נשאלה על ידי הרב מנחם מנדל קשר בספרו התקופה הגדולה. הוא שואל מדוע הרמב״ם לא מנה את ה... לא סיפר בכלל את העניין של משיח בן יוסף כלל וכלל. בכל הרמב״ם לא תמצא רמז למשיח בן יוסף. כן? זאת שאלה ששואל הרב מנחם מנדל קשר. ואז הוא עונה שהרמב״ם כתב את המינימום, שהרי רבנו סעדיה גאון כותב בספר אמונות ודעות, במאמר התחייה והפידות, שאם יזכו ישראל, הכל יעשה על ידי משיח בן דוד. ואם לא יזכו, זה יתחלק לשתי תקופות. בן יוסף ובן דוד. לכן הרמב״ם לא רצה לכתוב דבר שהוא לא הכרחי להיכתב, לכן לא כתב את העניין של משיח בן יוסף. אוקיי?
אז איפה מסתיים תפקידו? מה המקסימום שעושה משיח בן יוסף?
עד אוסלו.
סליחה?
עד אוסלו.
עד אוסלו.
עד אוסלו. כן? זה הסוף. מכאן ואילך, משהו נשבר, ואז ניתן המקום למנהיגות מסוג חדש. איך אתה יודע? איך אתה יודע?
זה אולי ראש הממשלה אם ככה.
לא.
לא.
לא. כן.
גם הדוש לא זו.
מה? מה אתה אומר? מה?
יצחק אבינו. מרוב זה שהוא היה צוחק מי שצוחק אחרון, הוא לא יכול לראות. זאת אומרת, הוא לא היה חלק.
נכון, נכון.
הוא לא התעסק עם הפוליטיקה.
נכון.
יכול להיות שרבי יהושע בן לוי...
הוא יותר פרגמטי.
נכון?
אז צריך אנשים כאלה ואנשים כאלה. הלאה. מה? מי הרמב״ם? למה שהוא יהיה אחרי מה שאומר? בזמן הרמב״ם? בזמן הרמב״ם היה משהו כזה. היה באותו זמן היה גוי אחד בשם סלאח א-דין. שהיה הסולטן במצרים, הוא כבש את ירושלים. עכשיו מעניין שסלאח א-דין כשכבש את ירושלים, הוא קרא ליהודים לחזור להתיישב בארץ. מעניין. מעניין, מי שחיל לו את הרעיון? רק שבמקרה הרופא שלו היה הרמב״ם. מי יודע? כן? טוב.
איך יכול להיות שהרמב״ם...
אחרי שהזמינו אותו לדבר איתו. שאלו תלמידיו את רבי יוסף בן קיסמה, מתי בן דוד בא? שאלות יפות, אה? שואלים את הרבנים. היום שואלים את הרבנים, האם השניצל הזה הוא כשר או לא. אז שאלו שאלות רציניות. מתי בן דוד בא? אמר, מתיירא אני, כלומר כנראה שהם זיהו אצל רבי יוסף בן קיסמה את היכולת לדעת את זה. כן, מעניין. כי הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל, כך כתוב במסכת כתובות. הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא לגלות את הקץ. כדי להשביע מישהו שלא יגלה את הקץ, אז זה סימן שהוא יודע מתי הקץ. מי מחכמי ישראל יודע מתי הקץ? שהקדוש ברוך הוא צריך להשביע שלא יגלו את הקץ. אז רש"י כותב את מי הקדוש ברוך הוא השביע? נביאים שביניהם. שהקדוש ברוך הוא השביע את הנביאים לא לגלות את הקץ. אבל יש בעיה אם ככה. כי רש"י מסביר את זה בסוגיה במסכת כתובות שנאמרת גם על התקופה שאחרי בית שני שבה אין נביאים. אז איך יכול להיות שבתקופה שבה אין נביאים הקדוש ברוך הוא משביע את הנביאים שלא לגלות את הקץ? מי זה הנביאים שרש"י מדבר עליהם? המקובלים, שהם תלמידי הנביאים, הם יכולים לדעת את הקץ, והקדוש ברוך הוא משביע אותם שלא לגלות אותו. אותו דבר קרה למשל עם הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, בפירושו לספרה לצניעותה, מסביר בדיוק איך לחשב את הקץ. אבל הוא כותב שמה, והנני משביע את הקורא באלוהי ישראל, שלא יגלה את זה. והיו שני אנשים בווילנה, ככה מספרים, שגילו את הדבר הזה, ורצו לדבר, ואחרי יומיים מתו. כן, מה אתה אומר? אגב, אתם יודעים מה הקץ שמה לפי החישוב של הארי, של הגרש? נכון, שנת תשח, בול, כן, מה אתה אומר? מה פתאום? דיברנו על זה כבר. דיברנו שמה שקבוע מראש זה המספרים. אבל איך המספרים האלה יופיעו במציאות? זה תלוי בנו. דיברנו על זה. כן. שאלו תלמידיו את רבי יוסף בן קיסמה, מתי בן דוד בא? אז רבי יוסף בן קיסמה הוא כנראה אחד מהחבורה הזאת. כן, מהמקובלים. אגב, הוא ידוע כידידו הטוב של רבי חנינה בן תרדיון, שמשתמש בשמות וכו'. שאלו את רבי יוסף בן קיסמה, מתי בן דוד בא? אמר, מתיירא אני, שמה תבקשו ממני אות. אמרו לו, אין לנו מבקשים ממך אות. אמר להם, לכשיפול השער הזה, ויבנה ויפול, ויבנה ויפול, ואין מספיקים לבנותו עד שבן דוד בא. אמרו לו, רבנו, תן לנו אות. אמר להם, ולא כך אמרתי שאין אתם מבקשים ממני אות? אמרו לו, ואף על פי כן. אמר להם, אם כן, יהפכו ממערת פמיאס לדם, ונהפכו לדם. מה זה מערת פמיאס? בניאס. כן. זה המוצא של הירדן. שיהפכו לדם, ונהפכו לדם. עכשיו, מה זה הדבר הזה? שיבנה, שיפול השער הזה, ויבנה ויפול, ויבנה ויפול, ומספיקים לבדותו עד שבן דוד בא. אגב, היה בדמשק, בתקופה הערבית, היה איזה שער, שאמרו שזה השער שעליו דיבר רבי יוסף בן קיסמה. כן, שער מושיק, שהוא ייפול, ויבנה, ויפול, ויבנה, ויפול. אבל פשוט, מה זה השער? מה זה השער שצריך להיבנות? איפה יש שערים בכלל? בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל יש שער, שערי שמיים. דיברנו על זה כשהתחלנו ללמוד את פרק חלק, נכון? וירמסו בשער וימות. שערי על זה רומא, על עסקי שער שהוא אמר, הנה השם עושה ערובות בשמיים, היהיה כדבר הזה, וירמסו בשער. כלומר, הוא עמד מול השער שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כלומר, השערים לפעמים נסתמים, לפעמים נפתחים. נסגרים ונפתחים. מתי השערים פתוחים? בזמן שבית המקדש קיים. מתי הם נסגרים? בזמן שאת המקדש חרב. ואז בעצם אומר, עד שיפול השער הזה, כלומר חורבן בית ראשון, ויבנה, בית שני, ויפול, ויבנה, ויפול, ואין מספיקים לבנותו. נכון? נו, אז מה מדובר? בר כוכבא, שמעת על זה? בר כוכבא. היה ניסיון כזה. הרי מתי חי רבי יוסף בן קיסמא? בזמן מרד בר כוכבא. ויבנה ויפול, ואין מספיקים לבנותו שבן דוד בא. כן? מה? או שהוא מתכוון לעוד בנייה נוספת. יכול להיות שהוא מתכוון לומר ש... הוא מדבר על בית שלישי באמת. שהוא נופל ואין מספיקים לבנותו עד שבא, בית, עד שבא בן דוד. אז לא בית המקדש ממש, אלא בית הכוונה מדינה. כן? משהו נופל, ואז אתה חושב שזה החורבן, ואז מיד בא בן דוד. כן. כלומר, זה מעבר בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. זה נורא מלחיץ, נכון? אני זוכר, זה המושג שכתוב במדרשים, הריגת משיח בן יוסף. משיח בן יוסף צריך להרג, נכון? אז אני זוכר ששאלנו את הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שאלנו אותו, מה זה הריגת משיח בן יוסף? אם משיח בן יוסף זה מדינת ישראל, אז הריגת משיח בן יוסף זה חורבן המדינה? ואז הוא ענה לנו, לא, אבל ירידה קצת. ירידה קצת, משהו נופל. אפשר לראות, משהו נופל. רואים שמשהו נופל, לא? ואין מספיקים לבנותו עד שבא מן דוד. פחות מלחיצה. יפה, יפה, פוסט-ציונות. אז זה פחות מלחיצה, נרגעת. אבל תראה כמה דם נשפך בגלל זה. נכון. וואה, זה נושא לשיעור שלם. יש לי קלטת נקראת משיח בן יוסף. אתה רוצה? תשמע. כן.
איך אפשר להגיד ששתי המקרים הראשונים זה בית המקדש, שדווקא המקדש לשיעור מחרב?
לא, לא בית המקדש. כוונה מדינות. מדינה, מדינה, מדינה. אפשר שהוא לא ייפול, אם תתפלל. תתפלל בסידור הספרדי, שם יש מקום שצריך לכוון, פה כתוב, יכוון שלא יהרג משיח בן יוסף על ידי ארמילוס הרשע. טוב, אבל מה זה? זה צריך באמת שיעור שלם, ואין לי כעת פנאי לדבר הזה. אז מה זה מערת פמיאס שיהפכו לדם? מכת דם, לא? מכת דם. כלומר, זה עולה בדמים, הדברים האלה. כן? בשעת פטירתו אמר להם, העמי כולי ארוני. כשהוא מת, כשהוא הלך למות, אמר, תשימו את הארון שלי עמוק באדמה. למה? שאין... מה נעשה עם ההמשך? אני אקרא לכם פה מהדף הבא. שאין כל דקל ודקל שבבבל, שאין סוס של פרסיים נקשר בו, ואין לך כל ארון וארון שבארץ ישראל, שאין סוס מדי אוכל בו תבן. כלומר, יבוא זמן שהאימפריה הרומית תיפול על ידי הפרסיים. כלומר, זה אומר שהמאבק האחרון בהיסטוריה הוא מאבק בין רומא, דיינו העולם המערבי, לבין עולם אחר, המיוצג על ידי פרס, ושבמאבק בין שניהם מתרחשת הגאולה. זה דבר שצריך להרחיב עליו. כן, כן, נכון. נכון, אבל זה סימן רק, זה רק סימן. והדבר הזה צריך בירור, להיכנס בו לפרטים, בעזרת השם נעשה את זה בפעם הבאה.